הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נפגשים שוב בתוכנית ליל שישי חינוכי, שעה שבאמת אנחנו משתדלים לדון בה בנושאים החשובים של מה שמחזיק את העולם שלנו, החינוך, מה שעובר מדור לדור. והרבה פעמים אנשים חושבים שחינוך זה בעצם איזושהי סוג של מתודיקה, סוג של אנחנו רוצים להעביר ידע שאנשים יהיו חכמים. כשמשרד החינוך מבקש תקציבים או כספים בשביל לחנך, בשביל לעשות חינוך טוב יותר, מדברים על עוד חוגים, על עוד העשרה אינסטרומנטלית וכן הלאה. אבל הכל הכל אנחנו מדברים על מה בעצם? מדברים על חומר לימודי. וכאן אולי נקודת ההבדל הגדולה ביותר בינינו לבין המערכת החיצונית או המערכת הגויית, שמשם לקוח כל המושג הזה של education, מה שנקרא באנגלית חינוך. הנושא הזה אצלנו הוא שונה בתכלית. אנחנו יודעים שחינוך זה בעצם לגדל אדם, ולגדל אדם זה כוח שהוא עצום. החלק הלימודי, הקוגניטיבי, המתודי, הוא החלק הפחות חשוב בחינוך הילדים מאשר החלק החווייתי, החלק שבו הילד סופג את החוויות החינוכיות אל תוך תוכו. לכן אמרו חז"ל, גדול שימושה יותר מלימודה. בואו ננסה להסביר. אם שאלו אותנו, מה הדבר החשוב ביותר במדינה? מה אתה אומר? מה הכי חשוב? ביטחון? כלכלה? תעסוקה, רפואה, מה הכי חשוב? אני מעריך שאולי יהיו כאלה שיאמרו, בפרט בימים האלו, ביטחון, ביטחון הכי חשוב. תשמע, בלי ביטחון אין כלום. לאור מזג האוויר והאובך שחווינו בימים האחרונים, יהיו כאלה שיאמרו, תשמע, אנחנו צריכים רפואה, בלי רפואה, בלי בתי חולים איכותיים, בלי רופאים איכותיים, העסק לא יעבוד. אבל אני חושב ש... יש דבר אחד שהוא קודם לכל, והוא הדבר הכי חשוב במדינה שלנו. וזה החינוך. כי בלי חינוך, אין לנו לא ביטחון, לא כלכלה, לא תעסוקה, אין לנו בכלל ציוויליזציה. לפני כמה שנים, שמענו על חיילים שמסרו מידע מאוד קריטי למדינת אויב. תמורת כסף. חיילים היו צריכים את הסכום כסף הנכבד הזה, והנה הם. מצאו דרך לקבל אותו. זו בעיה של חינוך. בלי חינוך אין ביטחון, נכון? שמענו על פקידים נבחרים באוצר שהיטו מכרזים לכאן ולכאן וגרמו לכולנו הפסדים של מיליונים. זו שאלה של חינוך. אז בלי חינוך גם אין לנו כלכלה. מבקשים מאיתנו על כל אריזת מגבונים לא להשליך לאסלה. כמה מאיתנו שומרים על זה? זה גם עניין של חינוך. הרי זו נקודה שאף אחד לא בוחן אותך. אף אחד לא רואה אותך. והרבה פעמים גם אין בזה איזשהו ערך של מצווה. אז אנחנו פה ושם, ואולי קצת יותר מפה ושם, מעגלים פינות. כל אדם בעולם, כל אדם בעולם, וכשאני אומר כל אדם, אני מתכוון אפילו לגוי הקושי מהרלם. אדם שבאמת מנותק לגמרי מתורה, או אפילו אולי לא יודע מה זה. גם הגוי היה רוצה שיהיה לו בן ירא שמיים. אתם מבינים שירא שמיים זה לא רק ליהודים, כן? רק בפרשה הקודמת קראנו על אברהם שהחביא את שרה, ומה הוא אמר? אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. זאת אומרת, מצפים גם ממי שאינו יהודי, גם כן להיות עם יראת אלוקים. אז יראת שמיים זה גם לגויים. כשאני אומר יראת שמיים, בואו נרחיב טיפה את המושג. סתם אדם שמתפקד לפי החוקים, לפי הכללים. אדם שלא מעלים מיסים. אדם שלא, היום קוראים לזה מעגל פינות. גם אם אתה, ההורה, אדם כזה שכבר עיגל כמה פינות בחיים שלו, ודילג על כמה חוקים וכללים בחיים שלו. אבל כשאתה מחזיק ילד רך בידיים, ילד בן שנה, מסתכל על הפנים התאורות שלו, ואתה אומר לעצמך, אני רוצה שהבן הזה לא יהיה כך. אני רוצה שהוא יהיה ישר. יש משהו כל כך טהור בתינוקים, בילדים הקטנים, בשמחת החיים האמיתית שלהם, שגם אם תיקח את הפושע הגדול ביותר, כשהוא אוחז ילד טהור בידיים שלו, הוא יכול אפילו לחוש באוזן ולומר לו, אתה אל תהיה כמוני, רק אל תגיע לאן שאני הגעתי. זו שאיפה של כל אדם. כל אדם בעולם שיהיה לו בן ישר, ישר דרך קוראים לזה. אז איך עושים את זה? איך מגלים אדם שיהיה ישר, נאמן, טוב? אדם שכשהוא יעמוד בשעת מבחן בינו לבין עצמו, יעמוד במבחן הזה, גם כשאף אחד לא רואה אותו, ואף אחד לא יעניש אותו על בחירה רעה, וגם לא ישבח אותו על בחירה נכונה. פשוט יראת שמיים. איך אנחנו עושים את זה? התשובה שהיא אולי תפתיע חלק מהמאזינים, היא שהדרך היותר טובה לגדל אדם ירא שמיים, היא באמצעות המשמעת. משמעת בריאה בגיל הילדות, והנערות והבחרות, משפיעה באופן ישיר על רמת היראת שמיים של הילד. אני אנסה להסביר את זה. ישנם שני חלקים בתפיסתו של האדם, בכוחות הנפש. אנחנו נחלק את זה לשני חלקים. חלק אחד מדבר על החלק הקוגנטיבי. החלק הזה שבו אדם בעצם לומד דברים, מחכים, מרבה ידע. היום בעולם אומרים, knowledge is power. ידע זה סוג של כוח. יש לך ידיעות. זה חלק אחד של התפתחות האדם. יש חלק אחר, והוא החלק של הנפש. החלק החווייתי, האווירה שהאדם גדל בה, מה הוא סופג, מה הם החוויות שהוא סופג. ואני חושב שלא צריך להאריך בלהסביר, שהחלק החווייתי הוא חשוב 10 מונים מן החלק הזה של הידע. יש משפט מאוד מפורסם שאמר אותו אחד המדענים הגדולים, אלברט איינשטיין. הוא אמר, משפט שמתורגם מאנגלית, אבל הוא אמר כך, הוא אמר, הדמיון חשוב הרבה יותר מאשר הידע. חלק הדמיון, אמנם הוא עובר במוח, אבל הוא חלק נפשי, הוא חלק אמוציונלי, הוא חלק שאדם חווה אותו. כשאדם עומד לצאת לנופש בחול, הוא מדמיין את זה, הוא חושב על זה. אמנם הוא חייב להגדיר את זה כמחשבה מסוימת, בקוגנטיב, אבל האמת היא שזה חלק חווייתי עוצמתי מאוד שעובר בליבו של האדם. איזה כיף יהיה בטיול, ומה נעשה ואיך נתכנן, או כל התרגשות מסוימת לקראת דבר טוב ונעים, גורמת לאדם חוויה שממלאת את כל כולו. בחלק התודעתי, בחלק של הידיעות, זה הרבה פחות. אדם שחושב על איזושהי נוסחה במתמטיקה, זה לא משהו שמשנה אותו, משהו שהופך את האמוציות שלו. נניח שישנם שני ילדים שגדלים זה בבית אחד, וזה בדלת ממול, במשפחה ממול. בבית הימני יש משמעת בריאה, בבית השמאלי אין. בבית ימין, הילד שגדל, גדל באווירה שכשאבא אומר לא, זה לא. וכשאימא אומרת זה לא, זה לא. וגם להפך. כשההורה אמר כן, זה כן. הילד לאט לאט, בהרבה מאוד הזדמנויות במשך היום, מפנים את זה שהחיים מנווטים על ידי מישהו מבוגר ממני. החיים שלי הם לא בידיים שלי, יש עולם של כללים, עולם של מחויבויות, עולם של גדרים, ואני צריך לתפקד לפי העולם הזה. זה לא משהו שעובר לו בהסברים. זה לא שההורים נותנים לו הרצאות עד כמה חשובה המשמעת. זה משהו שעובר לו בחוויה. נסביר את זה קצת יותר. נניח, רואים ילדים קטנים, בפרט בבני ברק עיר הקודש, רואים שישנם ילדים שיושבים בשעת בוקר מוקדמת, אני ככה, כשנחל תפילה, אני רואה אותם בחלונות, יושבים על הסורגים, ומתחילים לקחת צעצוע אחר צעצוע, ולזרוק אותו מקומה שלישית למטה. וההורים לפעמים מתעוררים בבוקר וכועסים, מה זרקת? מה זרקת? אתה מוצץ? את הבקבוק? מה עשית? צריך לדעת שאותם הילדים הקטנים מתפלאים ותמהים על זה שיש את חוק כוח המשיכה. הם לא מכירים את זה. בשבילם זה חדש. הילד לא מבין מדוע כשאני מניח את המוצץ באוויר הוא נופל. אז הוא צריך לבדוק את זה עם הבקבוק, וגם שם זה נופל. אז הוא צריך לבדוק את זה עם עוד דברים. כוח המשיכה זה כוח שאנחנו מאוד מופתעים ממנו בגיל הילדות. אבל ככל שאנחנו גדלים, בתוך מספר חודשים או שנים, אנחנו מתרגלים מיד לכוח המשיכה, למרות שזה כוח אגב מאוד מאוד מגביל. אם נחשוב בהיגיון ונעמיק, כוח המשיכה זה כוח מגביל מאוד. אבל אנחנו חיים איתו בטוב. אנחנו מאושרים, אנחנו שמחים, אנחנו גם אוהבים את כוח המשיכה, כי זה מה שמקנה לנו יציבות. זה מה שמחזיק אותי כרגע על הכיסא, וגם זה מה שמייצב את המיקרופון שאליו אני מדבר. כוח המשיכה הוא כוח טוב, אבל בהתחלה ילד מתוסכל ממנו, ילד בודק אותו. בדיוק אותו הדבר בנושא המשמעת. ילד קטן נולד לעולם, פרא אדם יוולד, הוא רוצה לעשות מה בא לו, לפחות בחלק החיצוני של אני לא יורד לתת ההכרה מה שקורה בתהליכים הנפשיים, אבל בחלק החיצוני, מה שאנחנו רואים בעיניים, רוצה לפרוץ את כל הגדרים, רוצה לישון מתי שהוא רוצה, ללבוש את מה שהוא רוצה, ללכת לבית הספר או לתלמוד תורה מתי שהוא מחליט, ולשחק עם מי שהוא רוצה. ילד, באופן טבעי, רוצה לפרוץ את כל הגבולות. פתאום באים ההורים ואומרים, רגע, יש לנו ככה וככה וככה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. ככל שההורים יהיו חזקים במשמעת, וינהלו את המשמעת באופן רגוע, יציב ותקיף, לא תוקפני, תקיף, יש הבדל גדול מאוד. ככה הילד מיום ליום, כשם שהוא סופג באווירה את כוח המשיכה, והוא מבין לחיות איתו, כך הוא סופג את המשמעת, הוא סופג את המושג הזה שאני צריך להיות ממושמע. יש כללים, ההורה אמר משהו, אני חייב לעשות. אמא אמרה, אני מקיים. הוא מודע לזה לא בחלק של הידיעות, לא בחלק השכל, אלא בחלק הרגש. זה במאות הזדמנויות, מתפרס על ימים ארוכים. הילד הזה במשפחה, כמו שתיארנו בבית בצד ימין, כשהוא מגיע לגיל 18, 19, כשהוא מתחתן, הוא מכיר דבר אחד מהבית. עולם של כללים. בעולמו הפנימי, בעולם שלו, בילדות שלו, במה שהוא ספג במשך שנות הילדות. הוא הכיר עולם שבו יש חוקים, יש כללים, וצריכים לבצע אותם. אגב, אני חייב להכניס כאן הערה שאולי תתסכל חלק מהמאזינים. יש הרבה אנשים שמשתמשים במבצעים. בפרט היום בתלמודי תורה, מה זה פופולרי מאוד. מבצעים, לעשות מבצעים, ובבית כבר עושים דף, ואיך הילד או הילדה מתפקדת, ושמים כל פעם מדבקה, ועוד מדבקה, ועוד מדבקה. זה יכול להיות נחמד, זה יכול לפעמים להועיל, אבל לא כדרך חיים. ממש לא. ולמה? מפני שהפרס פוגע במשמעת. הרי כל הרעיון של המשמעת זה שהילד יפנים את זה שיש עולם של כללים. עולם שבו אתה חייב לעשות, ולא בגלל שאתה מצפה לפרס. עולם שבו אתה חייב לעשות, לא מפני שאתה מפחד מהעונש. גם עונשים מזיקים מאוד מאוד למשמעת. יש היום בתי ספר שכיתות שלמות מבוססות רק על הענישה. פשוט זה מבוסס ככה. לכו לכו לכל תחנת משטרה, תבקשו מידע. כמה אנשים שילמו דוחות משטרתיים? לכו לכל רשות חנייה עירונית. כמה אנשים משלמים דוחות חנייה? בלי סוף. שנים מקום המדינה. למה הם לא התחנכו? הנה יש אנישה, הנה מגבירים את האנישה. למה האנשים האלה לא התחנכו? כי עונש מזיק למשמעת. עונש גורם לי לעשות בגלל שאני ירא, בגלל שאני מפחד מהעונש. אולי זה יצליח לעצור אותי לתקופת מה? אבל בטח ובטח שזה לא יקדם אותי בחיים. תראו רק ביום אחד שמודיעים שיש שביתה, והיום לא, אומרים בחדשות, היום לא ינתנו דוחות חנייה. לא יהיו פקחי עירייה. תראו מה קורה, כנסו לבני ברק, תראו מה קורה. סליחה שאני מדבר על בני ברק, זה מקום מגוריי, אבל בכל, כמעט בכל עיר. תראו מה שם קורה. למה? כי כשאתה מבסס הנהגה על אנישה, אתה בעצם מסית את תשומת ליבו של המתחנך מעצם המעשה, ואתה מסית אותה אל עבר היראה מהעונש. צריך שיהיה עונש, צריך שיהיה פחד, אבל זה משהו שיהיה ברקע, באוויר. לא משהו שעליו מבוססים החיים, גם לא על פרסים. זה מזיק למשמעת. משמעת פירושה, בני היקר, אמרתי לך לעשות, אתה צריך לעשות כי ככה. כי ככה אמרתי. כי אלו הם כללי העולם שבן צריך לשמוע בכל אבא או אמא. וככל שאנחנו ההורים רגועים, שלווים, תקיפים, כך אנחנו מפנימים אל ליבו, לא אל שכלו, אלא אל ליבו של הילד את עניין המשמעת. ילד כזה כשהוא גדל, הוא גדל בעולם של חוקים, בעולם של כללים. אז אמנם ההורים כבר נהיו זקנים, והוא נהיה ברוך השם גדול והתחתן, והוא כבר יודע שהם לא כאלה מפחידים, והם גם לא צריך כל כך... הוא כבר יצא מפרח מהכן, מה שנקרא. אבל אז הוא יודע כבר, הוא בשל להפנים, שיש בעל הבית לעולם. יש לו כללים, והוא כתב אותם, ואתה למדת אותם. ואתה חייב לעשות. לא בגלל הציפייה לשכר. הבו כעבדים, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, זה סוד עניינה של המשנה. וגם לא מצד העונש. נכון צריך שיהיה עונש, נכון צריך שהוא יהיה ברקע. אבל לא עליו מבססים את עבודת השם. כשבאו לרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, ואמרו לו איזה תיאורים מפחידים יש בספרים, בספר ראשית חוכמה, בכל מיני ספרים על, על דינה של גיהנום ועל עומק הדין, ומי יכול לעמוד בזה? אתה רק קורא דף אחד, אתה מתעלף. הסתכל עליהם הרב וחייך ואמר כך, כל הדברים המפחידים שאתם קוראים, יש להם תפקיד אחד בעולם. להרגיע את הלחוצים ולהלחיץ את הרגועים. מי שרגוע בעבודת השם, אין לו בעיה, פה נכשל, שם, אין לו בעיה עם זה. זה צריך לקרוא ולעיין בספרים ולהתחיל להיכנס ללחץ. אבל אמר, רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, אם אדם משקיע מאמץ סביר בעבודת השם, וכשהוא נופל בחטא באמת כואב לו והוא מצטער ומשתדל, משקיע כוחות סבירים לתקן, אדם כזה, זה להרגיע את הלחוצים. לא אליך נאמרו הדברים. מאזינים יקרים, לפני שנודה גם למפיק וגם לטכנאי, נזכיר לכם שאתם תוכלו בעזרת השם להתקשר אלינו ולהציג שאלות בעיקר בנושא המשמעת, אבל גם אם לא בנושא המשמעת, בכל נושא שתרצו, התוכנית הזו היא באמת באמת לכם ובשבילכם. כל הדילמות החינוכיות, זה הזמן, תוכלו להתקשר אלינו. נודה לטכנאי סגי פרל מוטר ולמפיק זאב סגל, ולרובי צייט עוזר בהפקה, נצא להתנחתה ומיד מיד נשוב לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ונאמר שלום וערב טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה, ערב טוב.
שלום הרב.
כן.
קשית הרב, אני אגיד שזה פעם ראשונה ששמע את התוכנית, ואני מאוד נהנה. מאוד נהניתי מה ששמעתי עד עכשיו.
תודה רבה.
שחור גדול.
תודה.
רציתי לשאול שאלה כזאת. יש לי ילדה אחת בת 8. וכל פעם שהיא חוזרת מהבית ספר, היא חוזרת לכל מיני רענות, אבא נוצא לקנות כזה, אבא אחו כזה, אבא תקנה לי כזה. אבא בוא נלך, אני יוצאת אלה קניות של אוכל ואין כאלה, אבא אני רוצה כזה, כל מה אני רוצה לקנות. עכשיו אני תמיד אומר לה לא, זה מיותר, זה, אני רק לא יודע איפה המינון, ושזה לא יראה כאילו, מגדע כאילו אבא קנצן או אבא לא רוצה תמיד. שאלה איפה האיזון בדברים האלה?
טוב, אני שומע את השאלה, באמת זה אופייני למשפחות שבהם יש רק ילד אחד. הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה לפני שאני עונה. האם ישנם בעיות משמעת, חוץ ממה שאתה מציין, השאיפה שלה כל הזמן לקנות ולקנות, חוץ מזה ישנם בעיות במשמעת עצמה, זמן שינה, זמן קימה, מה ללבוש, אני לא מתכוון לבעיות הרגילות שיש בכל בית, משהו קצת מעבר לזה, או שהמשמעת היא בסדר?
באופן כללי, איתי פחות, יותר עם האמא. אבל גם אנחנו עובדים על זה איתה.
אבל בכל זאת, תענה לי, תן לי לפחות להכיר אתכם ככה במשפט. יש בעיות משמעת קיצוניות, אתם מוצאים את עצמכם רוב היום גוערים וצועקים ויוצאים מהכלים באופן כזה או אחר, או שבסך הכל בסדר?
לא, די בסדר. אני לא יודע מאוד, לדעתי פחות מחונכת ונגד מאוד יפה.
הבנתי. ואין בעיה של נניח חרדות או מפחדת לישון בלילה וכדומה?
לא, ברוך השם.
טוב, אז קודם כל אפשר לומר שלפחות לפי מה שאני שומע בשמיעה הראשונה, אין כאן בעיה גדולה של משמעת. יש כאן בעיה של שופינג. היא רוצה כל הזמן שיקנו ויקנו, וכנראה שזה תוצאה של, כן, בת יחידה, ובכל זאת כנראה ככה היה בתחילת הילדות.
Okay.
אתן לך עצה. לפי מה שאני שומע ממך, אתה קצת בלחץ כשהיא מבקשת. זאת אומרת, אתה מרגיש שסורי מצפון, אני בסדר, אני לא בסדר, אתה מן הסתם גם הרבה פעמים אומר לא, ואחר כך חוזר בך, ואז כן נותן. הילדה מרגישה שיש לה ביד, באופן בלתי מודע, סוג של שלט כזה, שכשהיא לוחצת חזק לכל הכיוונים, אז בסוף נותנים ומתפשרים. אתה צריך לדעת דבר אחד. הקדוש ברוך הוא נתן לך בת, הוא גם נתן לך רישיון לגדל אותה. נתן בך אמון שאתה תעשה את זה בצורה יותר טובה, ספציפית לבת הזו. כאשר אתה החלטת להגיד לא, גם אם זו הייתה החלטה ככה מהשרוול נניח, אתה יכול לעמוד בהחלטה הזאת, אתה יכול להישאר יציב בלי להרגיש איסורי מצפון, אולי אני אבא לא טוב, אולי עשיתי כך, אולי לא הייתי צריך לומר, לא הייתי צריך הרבה קשיחות. זה לא נכון. אם אתה משקיע מאמץ סביר, ללמוד את החינוך ולהשתדל להתנהל כמו שצריך, גם אם עשית טעויות, זו החובה שלך, ואתה כהורי יש לך את כל הסמכות, אנחנו קוראים לזה סמכות הורית, יש לך את הסמכות לומר לא, גם אם אתה טעית בהחלטה. כי עצם זה שאתה אמרת לא, הכללים של העולם והכללים שבורא עולם קבע, זה שילדה צריכה לשמוע בקול האבא. זה החלק הפחות חמור. החלק היותר חמור כאן, הוא החלק הזה שבו אתה מרגיש רגשות אשם. זה משדר את זה.
אני מכיל הרב, אני רק אחדד את השאלה, אני בדרך כלל די שלם עם החלטות שלי, רק פה, בגלל שזה די באופן גורף, זאת אומרת, כל יום באה עם הרעיון חדש, היא בת מאוד יצירתית, וכל יום של אבא אני רוצה להם חוג לחברות שלי, אבא אני רוצה, זה אבא, ואני אומרת, ותמיד התשובה שלי היא לא, כי אני מבין בשכלי שלא. אז אם זה פעם אחת אין לי בה, אבל בגלל שתמיד באופן גורף, לא, 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 כאילו, אז הספק שלי הוא על האופן
הגוף,
זאת אומרת, על זה שתמיד זה לא. ואני חושב שזה נכון.
כאילו, לא צריך, זה מיותר. כל דבר שאתה רואה לנכון, לפחות אם התייעצת, או שאתה בטוח בדבר, אבל בצורה שבדקת אותו נכון, ואתה יודע שאתה צריך להגיד את הלא, אתה יכול להישאר רגוע ושלב, אתה צריך גם באמת להיות רגוע ושלב, כי גם אם אתה נותן את ההחלטה הנכונה ביותר, אבל אתה לא שלם איתה, הילדה מרגישה שנעשה לה עוול. הם מרגישים את זה באוויר. יש לילדים חוש להרגיש טוב מאוד מתי אבא אומר כן או לא, וזה אמיתי, ומתי הוא עצמו מרגיש שהוא חוטא בזה. אז זאת אומרת, אם מבחינה שכלית אתה משוכנע שעל א', ב', ג', ואולי על 30 דברים צריך להגיד לא באופן רציף, אתה יכול להמשיך עם הלא הזה, ואתה צריך לשכנע את עצמך שאתה עושה את הדבר הנכון, כמובן, כשהדברים הם ברורים לך, או כאשר בדקת, שבאמת אתה עושה את הדבר הנכון. אבל אין לך, אין עם זה שום בעיה. גם אם זה הרבה מאוד, אין שום בעיה. מצד שני, תראה דברים שאתה כן יכול לתת ליוזמות שלך, בלי שהיא תבקש. זאת אומרת, היום היא במסלול כזה שהיא מבקשת, ואתה רק מסרב. תעביר אותה למסלול אחר. זאת אומרת, אתה תמשיך לסרב למה שהיא מבקשת, אם אתה חושב שזה לא טוב. אבל מצד שני, תלמד אותה דרך אחרת, תפתיע אותה בדברים שאתה יוזם. שאתה מחליט לעשות, ואתה מעניק לה מעצמך. אז אתה גם מאזן את המרמור שלה מצד אחד, אבל מצד שני, אתה גם בעצם מייצב את המשמעת של הבית, והסוד הגדול ביותר, תהיה רגוע עם עצמך.
תודה רבה,
שמחה
גדול.
שמחה רבה, תודה רבה לך. אנחנו נתייחס לעוד שאלה אחת שהגיעה דרך האתר, ולאחר מכן נצא לפרסומות. איך והאם צריך להושיב ילדים ליד שולחן שבת? להקפיד על זה ועד כמה? אז קודם כל, שולחן שבת הוא מאוד מאוד חשוב. זה מייצר חוויה שכל מבוגר שחווה את זה בילדותו, בדרך הנעימה, אז בוודאי שהוא יודע מה החשיבות של זה, אבל, וכאן מגיע אבל גדול מאוד, אם שולחן השבת הופך להיות משהו שבו רודפים אחרי הילדים לאכול אוכל, ולשיר זמירות שבת ולהגיד דבר תורה, וזה הופך להיות חוויה מעיקה על הילד, זה לא יהיה הדבר הנכון לעשות. אני מתכוון. נכון שצריך לשבת ליד שולחן שבת, אבל לא בדרך של משטר, אלא בדרך של לפתח את הסקרנות. יש גם מורים שנופלים בפח הזה. נתנו להם חומר לימודים בתחילת שנה, מהנהלה. קיבלו את רשימת הספרים. קיבלו את הספרים עצמם, מכינים את השיעור. הם באים לכיתה ועכשיו הם צריכים ללמד, להעביר חומר. זה נכון. אבל אין מצווה להיות אדם משעמם. וזה הרבה קורה. בפרט בשיעורי אחר הצהריים, נכנס מלמד. שהוא בעצמו כל רגע עומד להירדם על הספר, בגלל שעת הצהריים הקשה, בפרט בקיץ. עכשיו מה לעשות? צריך להעביר שיעור. איך הוא יעביר את השיעור הזה? אז הכל נהיה מונוטוני, ואין שום שילוב של דוגמה, סיפור, פעם פעילות, משהו. אין. אז מה אתה מצפה? אז אחרי זה הילד מתחיל בעיות משמעת, הוא לא מקשיב, כי זה לא מעניין, אתה לא מעניין? מה לעשות? אתה משעמם? צריך לקחת את זה בחשבון מאוד. להיות מעניין. אתה חייב להיות מעניין. אם אתה לא מעניין, יש סיכוי רב מאוד שאתה עושה עוול עם הילדים, עם התלמידים, עם הילדים, לא משנה איפה. אז אתה מגיע לשולחן שבת, במקום שתשקיע אנרגיות לרדוף אחריהם, או להחטיף להם, או לא יודע מה בשביל שישבו בשולחן, תשקיע אנרגיות באיזה סיפור מתח. אפילו, סליחה על האמירה ברדיו חרדי, אבל אפילו אם אתה מספר סיפור מתח שהוא לא על גדולי ישראל, לא על רבי עקיבא שנהרג על קידוש השם. אם אתה משתמש בזה כאמצעי לרכז אותם סביב השולחן, ואז באמצע המתח אתה עוצר, ואתה מסתכל על כל הילדים ואתה אומר, איזה כיף שיש לנו שולחן שבת. אתה פותח רגע את החלון הסמוך, ואתה אומר, בואו תסתכלו ברחוב, אם אתה ברחוב חילוני. תראו כמה אנשים לא זכו לכיף הזה שלנו. והילדים, אבא, אבא, תמשיך את הסיפור, רגע. כמה טוב לנו שיש לנו שולחן שבת. שאנחנו אוכלים ממתקים ומקיימים מצוות עשה דאורייתא של עונג שבת. בואו נסתכל רגע לשמיים ונגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה שנתת לנו את השבת. כיף לנו. ואז תמשיך את הסיפור מתח. הסיפור מתח הוא לא מרבי עקיבא, כן? אז אתה מפתח שולחן שבת כמו שצריך. אז החוויה היא נעימה. אתה משתמש בסיפור או בכל אמצעי אחר רק כאמצעי לעורר הנאה ואז לקשר את ההנאה הזו לשולחן השבת. אתה מרוויח מכאן ומכאן. אני יודע שקיצרתי קצת בתשובה בגלל השאלות והמאזינים שעדיין מחכים לנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד אחריה נחזור לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב למאזינה.
ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול לגבי סמכות הורית, לילדה בת 14 שאין לה שום... ההורים לא יכולים לבקש ממנה שום דבר, לא בקשר ללבוש, לא בקשר ללימודים, לא בשום דבר. אני לא סופרת אותם.
יש עוד ילדים בבית?
כן.
ואיך אצלהם המשמעת?
הם יותר קטנים, זה פחות בולט, אבל שמה... אצל הילדה היא גם לא רוצה ללכת לבית ספר, השאלה אם לכפות אותה, היא רוצה לעבור לבית ספר אחר, שאלה של בעיות שהתכווצו לבועה.
כן. טוב, אני אשתדל לתת תשובה בקווים כלליים, אבל אני אומר עוד לפני התשובה, שבהחלט, בהחלט כדאי לכם להשקיע מאמצים לא קשים עכשיו ללמוד את נושא המשמעת בהיקף וליישם אותו בבית, גם ובעיקר גם בשביל הילדים הבאים אחריה. והמאמצים שתשקיעו בלימוד וביישום משמעת בריאה בבית יהיו אולי אולי 5% מהמאמצים שאתם עתידים להשקיע חלילה אם הילדים או הילדה תגדל בדרך הזו הלאה. זה רק שתדעו כי הערה. עכשיו אני אשתדל לתת בקווים מאוד מאוד כלליים. תראי, הבעיה שלנו עם משמעת, לא רק שלך, באמת של הרבה מאוד הורים, הבעיה שלנו עם המשמעת שאנחנו כבר נהיינו תקליט שבור. מה הכוונה? נתתי פעם דוגמה, בן אדם נכנס לאולם הרצאה, הוא שומע את המרצה, ופתאום המרצה נעצר לרגע. ויש דממה באולם. הוא שואל את הציבור, האם אתם חושבים שיש כאן דממה כשאני לא מדבר? הם אומרים, כן, בוודאי. ואז פתאום הוא לוחץ על כפתור ומחבא את כל המזגנים באולם, ופתאום מסתרר שקט עמוק יותר. זאת אומרת, הם אומרים, עכשיו יש כאן שקט אמיתי. למה מקודם לא שמתם לב? בגלל שרעש המזגנים הפך להיות משהו כרקע, מוזיקת רקע של הבית, אף אחד מאיתנו לא מרגיש אותו. זה בדיוק מה שקורה עם הילדים שלנו. אנחנו במשך היום אומרים אין ספור הוראות והערות. אחד שיעורי בית, עשית, הלך למקולת, אני רוצה שתעשי ככה, נו, תלכי כבר למקלחת, אני רוצה ש... מה איתך? למה אתה עוד לא לבשת פיג'מה? אנחנו, הבית שלנו, בלי שאנחנו שמים לב, הוא הופך להיות בית שכל האווירה שבו, המוזיקת רקע שבו, או צליל המזגנים, או איך שתרצי, זה בעצם הדיבורים שלנו, ההורים, ההערות וההוראות, שמה לעשות, הן לא מתממשות, הילד לא מיישם, ואנחנו כל הזמן חוזרים וחוזרים. מה שצריך לעשות, כרגע מה שהמצב הוא, שהילדים באמת לא מקשיבים לנו, כי אנחנו נהפכנו להיות מוזיקת רקע. תראי, לכל בית יש אווירה. כל בית יש לו את האווירה המיוחדת שלו, זה יכול להתבטא בריח הבישולים המסוימים בבית. יש בתים שבהם החלונות כל הזמן פתוחים, יש בתים שאוהבים שהכל סגור, יש בתים עם וילונות כבדים, יש בתים בעיצוב יותר כליל, יש המון המון מרכיבים, לפעמים גם טווח הגילאים של האחים, המון המון מרכיבים שמייצרים אווירה ייחודית לבית, לכל בית. האווירה שיש היום בהרבה בתים, חלק מהאווירה זה שההורים מדברים המון, המון, מדברים, מדברים, מדברים. ואז האמא מתלוננת, מה, הילדה שלי חרשת? את לא שמעת, באמת את חרשת? מה, התשובה היא קודם כל כן, היא באמת חרשת, כי זה כמו שאנחנו לא מרגישים את הרעש של המזגן, עד שהוא לא נכבה. אותו הדבר גם, הייתה לי פעם, זה אישה, נתתי הרצאה באיזה מקום רחוק בעולם, ואישה אחת אומרת, תשמע, אני הייתי בטוחה שהבן שלי חרש, לקחתי אותו לבדיקת אוזניים מעמיקה, היא הייתה פשוט משוכנעת בזה. הסברתי ואמרתי שאנחנו הופכים להיות מוזיקת רקע. הצעד הראשון בשביל שישמעו אותנו, זה קודם כל לחבות את מוזיקת הרקע, לחבות את המזגנים. אנחנו צריכים לנסות במשך לפחות שבועיים, לנהל את הבית שלנו בדממה עד כמה שאנחנו יכולים. מה אני מתכוון? זה נשמע הרי לא מתקבל על הדעת. אני צריכה שתיכנס להתקלח, אני צריכה שתבוא לשולחן, אני צריכה שתשים פיג'מה, איך אפשר בלי לדבר כל היום? אפשר. אתן דוגמה, נניח שאני רוצה שהילד בן השבע ייכנס להתקלח. אני נכנס לחדר, אני רואה אותו יושב על הרצפה, משחק בלגו, אני תופס לו את היד, אומר לו, יוסי, בוא רגע, הולכים ביחד. הולכים עד הוא אפילו לא מבין מה אני רוצה ממנו, הוא לא יכול לפתח התנגדות. הולכים עד למקלחת, את מכניסה אותו פנימה, ועם אותה יד את סוגרת את הדלת, ואת אומרת לו, כשאתה צריך מגבת, תקרא לי. אז צפוי מאוד שבהתחלה הוא יצא החוצה. אנחנו עוד פעם ניגש, ניקח אותו מהיד, נכנס אותו פנימה, נגיד לו, כשאתה צריך מגבת, תקרא לי. גם אם זה יחזור על עצמו הרבה פעמים. זוהי דרך ארוכה, אבל היא הדרך הקצרה. זאת אומרת, אני לא מכיר דרך יותר קצרה מזו. היא יסודית, אבל היא הכי קצרה.
אבל ילדה גדולה אפשר לעשות את זה.
אבל אפשר דברים אחרים? למשל, קודם כל, אני אמרתי שוב פעם שאני נותן ממש בקווים כלליים, כי יש לי כאן לחץ של מאזינים, וקשה לי מה כבר דוחקים בי. אבל באופן כללי, אנחנו צריכים להתחיל ליישם משמעת, או לפחות, אפילו אם את יודעת מה, אם יש לך את האומץ ואת היכולת לא לדרוש ממנה אפילו כלום, אפילו במחיר הזה, במשך שבועיים, בדממה מוחלטת, אז יש סיכוי שכשאנחנו נדבר, כן ישמעו אותנו. אני חייב לך התנצלות, חיכית הרבה זמן על הקו, אבל מצד שני לא נתתי תשובה מלאה, קשה לתת תשובה מלאה, בטח כשהמפיקים צועקים לי באוזניות,
כמו ש... אמרתי ללמוד את
להרחיב בנושא המשמעת. אני בסוף התוכנית אתן כמה מקומות שבהם אפשר להשיג הרבה מאוד הרצאות, הרבה חומר. תאזיני, לקראת סוף התוכנית עוד כמה דקות, אני אתן כמה פרטים בעניין הזה. בבקשה, תודה רבה. נעבור לעוד מאזינה. כן, ערב טוב.
הלו.
כן, ערב טוב, בבקשה.
טוב, ילד שבן שבע מתחצף, ויש חוץ מזה שהוא גם פחדים בלילה, שהוא גם בא למיטה, הוא רוצה לישון איתנו. אם אני לא רוצה, אם אני לא נותנת לו משהו, אז הוא מתעצבן, הוא מתחצף, לא...
אתם מרגישים שאתם חלשים מולו? זה בעצם ההגדרה שלך ושל...
אולי אני לא מדי חזקה איתו, שאני מענישה אותו.
דיברנו בתחילת התוכנית שעונש לא משיג מטרה, או ההפך, הוא מפריע למשמעת. אני שוב פעם, גם אתם מעלים, הנושא שלנו נושא מאוד כבד וארוך, אולי פעם נאחל לו יותר זמן. אני אענה במספר מילים. צריך לדעת שהילד קטן, הוא גדל באווירה שבה הוא לא רואה את עצמו כסוג של אישיות בפני עצמה. הוא בעצם חלק ממערכת שנקראת משפחה. אבא ואמא זה בעצם הוא חלק מהם, כך הוא רואה את עצמו. זה נקרא אישיות בלתי אינדיבידואלית. עכשיו, כאשר הילד הזה מזהה אצל ההורים שהם כאילו חלשים ממנו, זאת אומרת, הוא צורח, הוא צועק, הוא משתולל, הוא מתחצף, ואז ההורים, אפילו אם הוא לא נותנים לו את מה שהוא רוצה, אבל הם יוצאים משלוותם. הילד מרגיש בחלק החווייתי שלו כאילו יש לו איזשהו סוג של שליטה על ההורים. זה מפחיד אותו. אם הייתי נותן לך עכשיו ביד שלט, ששולט על כל מערכות הגוף שלך, ממש ב-100%. זאת אומרת, יש לך ביטוח שלעולם לא תהיה חולה, הכל יתפקד, את מפעילה, יש לך את כל הכפתורים. האם מישהו בעולם היה מוכן להחזיק כזה שלט ביד? אם אתה שוכח רגע אחד לפני השנה לכוון את קצב פעימות הלב, אתה לא קם בשביל לתקן את זה. זה פחד פחדים. יש דברים שאנחנו מעדיפים שלא יהיו בידיים שלנו, זה גדול עלינו. ודווקא בגלל שזה בידיים של הקדוש ברוך הוא, כמו השקיעה והזריחה והגשמים והכל, זה מה שמרגיע אותנו, שלא אנחנו צריכים לדאוג לזה. כך אצל הילד, הילד רוצה להירגע. הוא רוצה לראות שההורים הם לוקחים את השליטה עליו, הוא צמא למשמעת. ולכן הסימפטום החריף ביותר של חסר במשמעת, הוא תמיד יהיה חרדות. תמיד חרדות, ברוב המקרים, חרדות הולכות עם חסר במשמעת.
הוא רואה צל לקיר, אז אומר לו, תסגרי את החלון, הצל של הסורגים מפחיד אותי.
כן, אני מבין, וזה יכול, זה יכול גם להעצים את עצמו. מה שצריך לעשות זה להתחיל לתת לילד הרגשה שאתם הורים בטוחים, יציבים, חזקים, נכון צריך להסביר איך עושים את זה, אבל בטח לא בכמה דקות שנשארו לנו, וזה מה שיגרום לו גם לרוגע פנימי, שהילד ירגיש, או, ברוך השם, לקחו ממני את השלט הזה, הם שולטים, זה מרגיע אותנו. אני ממש מתנצל שזה בקצרה, אבל זה אופי התוכנית, את יודעת, זה רק קווים כלליים, בעזרת השם, אני תכף אתן גם פרטים למי שירצה.
אבל יש שמתחצף, אני אומרת, אני עכשיו לא מדברת איתך, יש מתחצף, אני לא מדברת איתו, אני יכולה לעשות את הדבר, במשך חצי שעה שהוא קורא לאמא, היה ככה מתלמוד.
לא כדאי להיכנס לפן האישי, כאילו אתה ככה, טוב, אז אני לא, אנחנו, אסור לנו לרדת למגרש הזה של הילדים. טוב, מאזיני יקרה, סליחה שאנחנו מקצרים, בעזרת השם יהיו עוד הזדמנויות, תודה רבה. מאזינים יקרים, לקראת סיום, אנחנו נאמר לכם שאנחנו משתדלים לענות, אני משתדל לענות לטלפונים לייעוץ בכל ערב, בין השעה 10-12 בלילה. מספר הטלפון שלי, אבל בבקשה תקפידו על השעות, רק בין 10-12, 058-405-2000, 058-405-2000. נבשר לכם שבקרוב בעזרת השם עתיד להיפתח קורס של הנחיית הורים של 3 מפגשים, הנחיית הורים בסיסית, אנחנו נלמד שם משמעת, ביטחון עצמי, דימוי עצמי. ההרשמה היא אך ורק דרך תיבת המייל אברהם, כמו שזה נשמע, אברהם עם פעמיים M, 18@strudelgmail.com. נאמר תודה רבה ומיוחדת למפיק ולטכנאי סגי פרל מוטר. תודה רבה לאבי רוזן, מנכ"ל הרדיו, תודה רבה לבצלאל כהן, שבת שלום.